ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. היום יום שני, ובזמן הזה אנחנו מארחים את הרב שלמה ברין, שיעביר שיעור בנושא המשך חכמה, משך חכמה על הפרשה.
שלום לכם. לפנינו שתי פרשות שחותמות את ספר ויקרא. נפתח בדברים קצרים מפרשת בהר, ולאחר מכן ניכנס לקטע מאוד מרכזי ומפורסם בפרשת בחוקותיי. פרשת בהר עוסקת בעיקר בעניין השמיטה, היובל ושיבת הקרקעות. כמה דברים בעניין הזה אני מבקש להזכיר או להעיר בדברי המשך חוכמה על הפרשה, וזאת כאמור באופן קצר. אפתח בדרך רמז, בדיבור מאוד קצר של המשך חוכמה, בתחילת הפרשה, פרשת בהר, התורה אומרת, שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לאדוני, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. כאן ובעוד מקומות, כפי שקראנו בשני הפסוקים הללו, בעוד מקומות בתורה, שמיטה, השנה השביעית נקראת שבת, במקביל לשבת בראשית. שבת הארץ, כמו שנאמר שבת להשם, בשבת בראשית, נאמר בשמיטה שבת הארץ. גם ההשוואה, המילים הדומות, שבת שבת, שבת של שבת בראשית, שבת של היום השביעי, שבו אנחנו שובתים ממלאכה, ושבת השמיטה, שבת הארץ, השנה השביעית. בין היום השביעי לשנה השביעית, הדברים ידועים. כאן מרחיב המשך חוכמה בדבר מעניין, והוא טוען שלא רק שהשבתות מקבילות, שבת בראשית לשבת הארץ לשמיטה, אלא שגם הימים מקבילים. הוא שם לב, שש שנים תזרע שדך, ושש, כמו ששת ימים תעבוד. ויותר מזה, המשך חוכמה אומר, שבשנה השלישית ובשנה השישית של חשבון שנות השמיטה, יש דין מיוחד של מעשר עני, של נתינה והטבה לזולת. הדבר הזה לדעתו של המשך חוכמה מקביל למיוחד של ביום השלישי וביום השישי של ימי הבריאה. משום שביום השלישי וביום השלישי נאמר פעמיים כי טוב, כי טוב נאמר שתי פעמים. לכן אני מצטט משך חוכמה, בשנה השלישית ובשנה השישית של השמיטה, צריך ליתן מעשר עני להיטיב לזולת, וזה רמז נאה. דהיינו, ההקבלה בין המערך של שישה ושביעי ושבת, בימים ובשנים, שש שנים שנה שביעית, מקביל גם לימות החול לשש השנים של העבודה בקרקע, לתת מעמד מיוחד ליום השלישי וליום השישי, כשהתורה נתנה פעמיים כי טוב בימי הבריאה, כך יש מעמד מיוחד השנה השלישית והשישית, בהפרשת מעשר עני להיטיב לזולת. זה דבר מעניין. אני רוצה מכאן ללמוד איתכם דבר נוסף בדברי המשך חוכמה, דבר שהוא גם מחודש. המשך חוכמה אומר פרק כ"ה, פסוק י', אומר המשך חוכמה, יותר נכון, נקרא את הפסוק. פסוק אומר, ושבתם איש אל אחוזתו, ואיש אל משפחתו תשובו. הקרקעות חוזרים ביובל, זה הדין המרכזי, הפסוק המרכזי של דין היובל, וקידשתם, אני אקרא את כל הפסוק, וקידשתם את שנת החמישים שנה, וקראתם דור בארץ לכל יושביה, יובל היא תהיה לכם, ושבתם איש אל אחוזתו, ואיש אל משפחתו תשובו. זה הדין המרכזי של, של היובל. בעל המשך חוכמה מתמקד, ומעורר יותר נכון, את המילים האחרונות של הפסוק, מה הם באו לומר? מה באו לומר, ואיש של משפחתו, תשוב. זאת אומרת, המשך חוכמה, שעל פי חז"ל, הכוונה שאיש של משפחתו תשובו, השדות חוזרות לבעליהם ושבתם משל אחוזתו. איש של משפחתו תשובו, לפי חז"ל, שעבדים חוזרים לבתיהם, נפטרו עבדים לבתיהם. וכך גם מפרשים המפרשים, כך אומרת הגמרא בראש שנה, רש"י מפרש, שאר המפרשים, נפטרו עבדים לבתיהם. אבל דהיינו שיש כאן שני עניינים, שני נושאים, הקרקעות חוזרים לבעליהם והעבדים חוזרים לבעליהם. הבעיה היא שאת החזרה של עבד עברי שחוזר לביתו ביובל, כבר ראינו בתחילת הפסוק, שם נאמר וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. זוהי הפרשה של שחרור עבדים, זהו הציווי על שחרור עבדים. לכן, המשך חוכמה מציע לפירוש מקורי משלו, למילים האחרונות הללו, ואיש אל משפחתו תשוב. הוא טוען שהפסוק כאן מורה על תועלת שיוצאת מהציווי הזה של חזרת השדות לבעליהם. אין כאן דין שחרור העבדים, יש כאן בעצם תיאור, תוצאה של היתרון של התועלת שבאים מהחזרת הקרקעות ושיבת איש אל אחוזתו. התועלת בעצם מביאה למעמד מתוקן יותר, להוויה יותר מתוקנת של המשפחה בישראל. ואיש של משפחתו תשוב. ומדוע? וכאן אני אצטט את דבריו. הוא אומר לנו כאן משהו על צורת חיי המשפחה האידיאלית. אני מצטט. הרי הפיזור בין חיי המשפחה בא ממסיבות הזמן אשר מרחק אחים. זה פונה לצפון וזה לדרום, לבקש תורפו ומזונו. הריחוק הגיאוגרפי בין אחים ובין בני, עד כאן ציטוט של המשך חוכמה. היינו, אני רק אומר משהו, הוא מתאר כאן משפחה שבניה, האחים, מתרחקים זה מזה בריחוק גיאוגרפי. הריחוק הזה, שמביא אחד לצפון, אחד לדרום, זה למקום כזה, זה למקום רחוק ממנו, הוא בא מתוך נסיבות הזמן, הבקשה אחרי פרנסה, מקצוע וכו'. זה אילוץ לצורכי הקיום. אבל האילוץ הזה, צורכי הקיום האלה, המשך חוכמה הוא טוען, אני לא יודע אם זאת טענה מודרנית, אבל כך טוען המשך חוכמה, שמשלמים על זה מחיר בגיבוש המשפחתי. זה גובה מחיר גבוה של ריחוק, ניכור, שבאים בעקבות הריחוק הגיאוגרפי. אחים שרחוקים זה מזה, וילדיהם רחוקים מזה מזה, ולא נפגשים אחד עם השני, בגלל נסיבות המרחק, זה יוצר איזשהו ניכור. המקום הטבעי של אחים במשפחה לגור סמוך זה לזה. עכשיו, אני כאן רוצה לומר שיכול להיות שבימינו הנקודה הזאת קצת פחות קריטית, גם בגלל שיש קיצור טווחים מבחינת האפשרות להגיע במכוניות, ברכבים, בכבישים מהירים, גם בגלל הטלפונים והאס-אמסים והסקייפ, ואתה יכול היום באינטרנט גם ליצור תקשורת ודרכי התקשורת שמאוד השתכללו. היום אנחנו מתחילת המאה ה-21. אבל בסופו של דבר, לפני למעלה מ-100 שנים, טוען המשך חוכמה שהפיזור בין המרחקים הגדולים שבין האחים יוצר ניכור. עכשיו הוא אומר שדין החזרת הקרקעות ביובל בעצם זה פותח הזדמנות חדשה. וזה פותח הזדמנות חדשה לתיקון התא המשפחתי. וזוהי כוונת התורה, היא בעצם מבטיחה. כשהיא אומרת, ושבתם איש אל אחוזתו, ואיש אל משפחתו תשובו, אם תשוב איש אל משפחתו, אז התוצאה, הברכה, הבטחה תהיה איש אל משפחתו, תשובו. ואני אסיים בדבריו, אם ישובו איש אל אחוזתו, ישובו בתי האבות לדור במקום הורישום אבותם, והתלקטו אנשי המשפחה אשר מכרו אחוזותיהם ונתרחקו זה מזה. יבואו חזרה לשדות שמקורם בבית אבא, יחיו אחד ליד השני וכך יגבשו את התא, את השבט המשפחתי, ואיש אל משפחתו תשובו. עוד הערה נוספת בפרשת בהר, הערה אחרונה, ואני מוצא לכל לומר אותה, לתאר אותה לפניכם משום שהיא מאוד עקרונית במשנתו של בעל המשך חוכמה באופן כללי, לא רק בהקשר הזה של הפרשה שלנו. התורה אומרת, בפרשת היובל, התורה אומרת כך, יובל היא שנת החמישים, שנת החמישים שנה תהיה לכם, לא תזרעו ולא תקצרו את צפיחיה ולא תבצרו את נזריה, כי יובל היא קודש תהיה לכם, מן השדה תאכלו את תבואתה. בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו. עומד המשך חוכמה על הסמיכות בין שני העניינים שקראתי זה עכשיו. מצד אחד, אנחנו מצווים ביובל לא לעבוד בקרקע כמו שנת שמיטה. יובל היא שנת ה-50, לא תזרעו, לא תקצרו את צפיחיה. יש לנו כאן בעצם שמיטה כפולה של שנת 49, שזה השנה השביעית של השביעיות, ולאחריה שנת היובל, שנתיים רצופות של שביטה מעבודת הקרקע. לאחר מכן, בשנת היובל הזאת, תשובו איש אל אחוזתו, מה שהזכרנו קודם, החזרת הקרקעות. המשך חוכמה בעצם שואל שתי שאלות. שאלה אחת, לשם מה נחוצה בשנת היובל, לשם מה נחוצה גם שביטת הקרקע ממלאכה? ולא רק שנה קודם הייתה שנת שמיטה. שאלה שנייה, מה הקשר בין השביטה ממלאכה בקרקע לבין הצורך להשיב את הקרקע עליה ביובל? ההצמידות של שני העניינים האלה בפסוקים מראים לכאורה שיש קשר ביניהם, בין קדושת הארץ ביובל שלא תזרע ולא לאסוף את תבואתה, לבין להחזיר את הקרקע ליורשי המוכר. אומר המשך חוכמה שיש באמת קשר, וזה קשר עקרוני. אני אקרא ואסביר. ייתכן, אני מצטט, דמורה תם קדושת הארץ ביובל, שלא תזרע ולא תאסוף, ויהיו פירותיו מופקרים לכל. כל זה כמו שמיטה, אני מוסיף. ומדוע? עכשיו בא המשך חוכמה, הוא מבאר את העיקרון שלו. אני מצטט, כדי שלא יהיה קשה על יצר האדם להשיב השדה שכבר קנה והוחזקה בו, שהוא החזיק בה, ליורשי המוכר. לכן אמר להיות הפקר בשנה זו לכל, ולא תזרע, ולא תצמיח וכו'. ודיברה תורה כנגד יצר הרע. מה אומר כאן המשך חוכמה? הוא אומר שהמצווה הזאת של להשיב את הקרקע למוכר או ליורשיו ביובל, החזרת הקרקעות, היא מצווה מאוד קשה, והיא בעצם נגד הטבע האנושי. קשה על יצר האדם, אומר המשך חוכמה, להשיב השדה שכבר קנה, הוא שילם עליה במיטב כספו, הוחזקה בידו, הוא עבד בה, הוא הכיר אותה, הוא השקיע בה, קשה מאוד. המצווה הזאת היא מצווה שהיא נגד הטבע, או קשה מאוד לטבע האנושי לקיים אותה. אומר המשך חוכמה, בגלל שזה קשה, התורה מתחשבת בקושי הזה, והתורה מציעה דרך להקל על הקושי. והדרך הזאת להקל על הקושי, לקיים את מצוות שיבת הקרקעות והחזרתם ביובל, עוברת דרך הפקר היבול באותה השנה, ואולי אפילו שנה קודם. באותה שנה אדם מפקיר את היבול, וזה מקל עליו, משום שבשנה הזאת השדה הזאת לא מניבה. בשנה הזאת בעצם אין לו מהשדה, וחוץ מזה הוא מתרגל להפקיר את רכושו. הוא מתרגל לתת, הוא מתרגל לכך שאחרים לוקחים. ויש כאן בעצם העמדת הרכושנות של האדם במקום צדדי. לומר, גם מה זה רכושך, הכל הפקר. כך אדם מתחנך, ודרכו של החיוב הזה יכול האדם באמת לקיים את מצוות השבת הקרקעות ליובל. זה עיקרון של המשך חוכמה, והוא מרחיב את זה, והוא אומר שבעצם מה שאנחנו מכירים שדיברה תורה כנגד יצר הרע, זה נאמר באשת יפת תואר, לעניין אשת יפת תואר, לעניין במלחמה, שיכול וחשקת בה ולקחת לך לאישה, אפילו אשת איש, אפילו אשת איש של גוי, שלקוחים תופסים בה, אדם יכול לקחת, והתורה התירה אשת איש, במקום אחר אומר המשך חוכמה, ידע אל דעות את נפש האדם, את טבע האדם, את רתיחת אדם בזמן המלחמה, והתורה התירה, על פי הגמרא במסכת קידושין, אמרה תורה, יאכל בשר, עדיף שיאכל בשר תמותות שחוטות ולא בשר נבלות. זאת אומרת, התורה באה להתיר דבר שאלמלא תתיר אותו, תהיה עליו עבירה חמורה יותר. גם כאן, המשך חוכמה אומר, זה לא ממש יצר הרע, כאן זה לא יצר הרע, הוא מרחיב את זה ואומר, זה תקף גם למצוות נוספות. מה שחזל אמרו על אשת יפת תואר, דיברה תורה כנגד יצר הרע, כאן לא מדובר על יצר הרע, אבל הוא מרחיב את העיקרון הזה, שהגדרת יצר הרע בעצם היא כל תחום הטבע האנושי הנורמטיבי. טבעו של האדם הוא רכושני, הוא לא לוותר על מה שהוא השקיע בו, שקנה אותו במיטב כספו, מה שטיפח אותו. אבל התורה, כדי שהתורה תוכל להתממש, היא מתחשבת בצרכים האנושיים, היא מתחשבת בנטיות האנושיות, ולכן היא מרגילה קודם את האדם להתייחס באופן, נגיד, בשווה, באופן כזה של שווה נפש, של פחות החזקת רכוש, פחות רגישות רכושנית, יותר נתינה, בשמיטה, וזה הקשר שבשנה הזאת צריכים להפקיר את הפירות, לא לעבוד בשדה, וכך ניתן יהיה לקיים ביתר קלות את המצווה של השבת הקרקעות לבעליהם ביובל. סיימתי כאן כמה הערות קצרות יחסית בפרשת בהר, ומכאן אני רוצה לעבור לפרשת בחוקותיי. פרשת בחוקותיי, יש מצוי אחד הקטעים המפורסמים יותר של בעל המשך חוכמה. ואני מבקש, אני רוצה לקרוא אותו. בעל המשך חוכמה אומר כאן אמירה מאוד מאוד חשובה ביחס לגלות. אמירה כאן שלו ביחס לתפיסת הגלות של המשך חוכמה מתחילה כאן מן הפסוקים ולא מאסתים ולא גאלתים לחלותם לאפר בריתי איתם. או כמו שנגיד בצורה יותר, כפי שאומרת התורה ממש, אני אקרא את הפסוק, ואף גם זאת, ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, להפר בריתי איתם, כי אני אדוני אלוהיהם. לאחר התוכחה והפורנות, ועזיבת הארץ, והארץ תעזב מהם ותרץ את שבתותיה בהושמה מהם, והם ירצו את אבונם, יען וביען במשמתי מעש ובתחוקותי גאלה נפשם, ואף גם זאת ביותם, אותו פסוק שקראתי, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם לפר בריתי איתם, כי אני אדוני אלוהיהם. אלה הפסוקים האחרונים של, כמעט מן הפסוקים האחרונים, אחר כך זכרתי להם ברית ראשונים. עוד פסוק, שהוא בעצם הפסוק האחרון. מה כתוב כאן? בעל משך חוכמה פורס כאן יריעה מאוד מאוד רחבה של מצב הגלות. והוא טוען, אני אתחיל מן הפסוקים. הפירוש הוא פירוש מפתיע. מה שהתורה אומרת, לא מאף גם זאת, ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהיהם, זה לא שלא מאסתים ולא גאלתים, מאסתים, ואף גאלתים, אבל באופן כזה, שזה לא יהיה לחלותם ולהפר את הברית איתם. בגלות תהיה מאיסה, ותהיה גם סוג של, נגיד את זה, הגאלה או גאילה. לחלותם, לא. להפר בריתי, לא. וצריך לקרוא את הפסוק, לא מאסתים ולא גאלתים, בסוג של לחלותם, אבל בסוג מתון יותר, יהיה. זה יהיה בגלות. וכאן, בעל המשך חוכמה מסביר את כללת הגלות. כאן אני רוצה לומר, אני אנסה לומר כאן בקיצור, מהלך מורכב. אני חושב גם דרשה נפלאה של המשך חוכמה, מדובר כאן באחד הקטעים המפורסמים ביותר שלו. המשך חוכמה מתבונן בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. הוא מתבונן באיזשהו מבט היסטורי ורואה שנות גלות ארוכות מאוד. קרוב ל-2000 שנות גלות הוא רואה. הוא מתבונן על הגלות הזאת ומזהה בה שני דברים. א', שהיא ארוכה. ב', מה שמעניין, הוא מזהה בקיום היהודי בגלות איזשהו דפוס קבוע של אחת לכמה מאות שנים, מין סוג של עקירה, שערה, שבעקבותיה הולכים למקום אחר, למשל, אתן לנו דוגמה, גירוש ספרד. ואז הולכים יהודים לאיטליה, לטורקיה, לארץ ישראל. ומתחילים בעצם סגסוג שמתחיל מן ההתחלה. וחוזר חלילה. אחת לכמה מאות שנים, עם ישראל לא נמצא במקום אחד בגלות קבוע לאורך זמן שהוא ארוך מבחינה היסטורית. וארוך מבחינה היסטורית זה באמת מאות רבות רבות בשנים, משהו כמו 500 שנה, 400 שנה, 500 שנה. זה לא קיים. קיים מין תהליך של התארות, התאחזות בגלות, לאט לאט ביסוס וסגסוג, ואחר כך עקירה ולמקום אחר, באיזה רוח שערה, ואחר כך כאילו מתחילים את הכל מחדש. מה הפשר הדבר הזה? אומר בעל המשך חוכמה, אמירה מאוד מאוד מחודשת, שבעצם באה לומר, יש איזשהו מנגנון שמתאר את קורות ישראל בגלות ביד ההשגחה העליונה. כאן המשך חוכמה לא מדבר על היחס בין גלות לגאולה ולא בין גלות לארץ ישראל, מדבר על בארץ אויביהם, כפי שאומר הפסוק. מה קורה בארץ אויביהם? בארץ אויביהם יש דינמיקה אפילו דיאלקטית, בין המתח של מאסתים וגאלתים, אבל לא לחלוטם. אני רוצה להסביר את הדברים. אני חלק מהדברים אומר באופן של ציטוט, ואני אנסה לקצר דברים שהם באמת מורכבים יותר. החוכמה העליונה גזרה, אני מצטט, אשר ישראל התמודדו בארצות שנים רבות מאוד מאוד עד קץ הימין. שם ישובו ישראל לארצם. הפיזור של ישראל בארצות הגלות והפיזור הארוך בין העמים מצריך מאמץ מיוחד לשמור על הצביון, על הזהות היהודית. משום, וכאן טוען המשך חוכמה, שלאורך זמן הצביון היהודי של ישראל בגלות בין העמים נתון לסכנה, הוא נתון לשחיקה מתמדת, הוא עלול חס ושלום להיעלם. לכן השגחה עליונה, אומר המשך חוכמה, אני מצטט, חשבה אופנים ותחבולות אשר ישראל התקיימו לגוי ולא התבללו בעמים. מה אומר כאן המשך? ההתבללות זאת איננה תאונה. ההתבללות, כשישראל נמצאים בין העמים, ההתבללות זה לא סתם חטא, זה בלתי נמנע אם זה לאורך זמן. לכן הוא אומר שגדולי האומה יזמו ופעלו, אומר, אני מצטט, לעשות גדרים וסייגים, אשר האומה תתקיים בשעון גלי הים, ולא תטבע במצולות הסער השוטף, ברוח אמיץ וחביר. ולכן המשך חוכמה מתאר חלק מהמאמצים שגדולי האומה לדורותיהם, מתחיל המשך חוכמה מיעקב אבינו, אני מצטט, הוא אבינו הזקן יעקב אשר ראה את אשר יקרה אותנו בחרית הימים, חשב תחבולות ועצה אשר בניו יהיו מצוינים שם בבגדיהם ושמותם, במצרים עוד. ולכן היו ישראל לגוי בפני עצמו. זאת גם הייתה הסיבה של דת המשך חוכמה, ביקש יעקב אבינו שיקברו אותו בארץ ישראל, אני מצטט, וידון כי אבות האומה ויחוסהו בארץ כנען, בזה נקבע בנפש בניו, קישור טבעי להשתוקק אל ארץ אבותיהם, ויהיו נחשבים בעיני עצמם כלא אזרחים. הקבורה בארץ ישראל, הבטחת הקבורה בעצם נועדה למנוע את ההתאזרחות של ישראל במצרים. לא כל כך כדי להגיע לקדושת ארץ ישראל, כמו למנוע את האזרחות במצרים. וכך, בעובר מיעקב אבינו, למדו גדלי האומה האחרים, עזרא ואנשי כנסת הגדולה, גדרו וסיגו בגזרות יותחי דבר, להיבדל מן הגויים בכל דרכיהם, שהם הדברים המקיימים לאומה בגולה, ומזכירים אותו שהוא ישראל, והוא בדרך מיוחדת. דהיינו, הזהות היהודית המיוחדת של ישראל, היא צריכה גדרים וסייגים, אנחנו מכירים את הגזרה על פיתם משום יינם, ועוד גזרות שנועדו באמת לשמור את הצביון הלאומי של ישראל בין העמים. אבל, וכאן בא החידוש של המשך חוכמה, למרות הגדרים והסייגים והציוויים, ולמרות מאמצי האבות, בכל זאת, זה טוב, זה עמיד, זה כמו תרופה לעשרות שנים. אבל, ברבות הזמן, האפקט של זה הולך ויורד. ולכן השיעות הממושכת בגולה שוחקת את האופי היהודי של העם. וזה לא מספיק, הגדרים והסייגים. לכן נוקט, אפשר להגיד, מסבב כל הסיבות, ההשגחה העליונה עובדת בדרך חריפה יותר. אני מצטט עכשיו מהמשך חוכמה. הנה דרך ההשגחה, כי ינוחו משך שנים, קרוב ל-100 או 200, ואחרי זה יקום רוח שערה, ויפוץ המון גליו, וחלו יבלה, או ולא יבלה, יערוס, ישטוף, לא יחמול, עד כי נבזרים, בודדים, ירוצו, יברחו למקום רחוק. זאת אומרת, ההשגחה העליונה יוצרת נסיבות היסטוריות כאלה שבהם יהיה גירוש של יהודים ממקום למקום בגלות. למה? כי רק כי ההתארות היותר מדי טובה במקום אחד מטמיעה אותם בין העמים, ודרוש לעקור אותם, כדי שיתחילו מחדש לשמור על הצביון הלאומי. זאת אומרת, התבססות שהיא יותר מדי ארוכת שנים של קהילה יהודית בנחר, לא עומדת בפני זרמי הזמן. שם, במקום החדש, יתחילו לבנות מחדש את הקיום שלהם. כפי שאומר המצח חוכמה, אני מצטט, יתאחדו, יהיו לגוי, יוגדל תורתם, חוכמתם יעשו חיל. וחוזר חלילה. שוב יחלפו שנים רבות, והם במקום החדש ישלימו איזה תהליך ארוך של התאזרחות בסביבה, יקבלו אותם, יכירו בהם, ידעו את מעלתם, ישלימו איתם, ושוב, הצביון הלאומי יהיה נתון כבר בסכנה, אני מצטט, עד כי ישכח היותו גר בארץ נוכריה, יחשוב כי זה מקום מחצבתו, בל יצפה לישועת השם הרוחנית בזמן המיועד, הנה אמריקה, זה המקום הטבעי. ואז אומר המשך חוכמה, שוב תבוא הקירה כואבת וקשה מקודמתה. שם יבוא רוח שערה עוד יותר חזק, יזכיר אותו בכל סוען ברעש. יהודי אתה, ומי שמך לאיש? לך לך אל ארץ, לא ידעת. זה בעצם הדפוס של קורות ישראל בשנות הגלות. אני מדגיש, המשך מדבר על שנות הגלות, הוא מתאר אל מה שקורה בארץ אויביהם, לא בארץ ישראל. תהליך של מין תזה, אנטי-תזה וסינתזה, מין תהליך של התבססות, אחר כך שכחת הזהות בתודעה האישית הלאומית, ואחר כך עקירה כואבת, התערות מחדש, חוזר חלילה. מסכם את זה המשך חוכמה ואומר, ככה יחליף, אני מצטט, ככה יחליף מצב הישראלי, וקיומו בעמים, כאשר אין המשכיל יראה בספר דברי הימים. זהו, כך זה עובד. ככה, ההנאה, ההשגחה מניעה את המציאות היהודית בגולה מנקודת שפל אל נקודת סי, ומהסי אל השפל כמו מטוטלת. ותנועת המטוטלת הלוך ושוב היא בעצם בלתי נמנעת לדעת המשך חומה כדי לשמור על הצביון הלאומי. משום שלא תיתכן, וזה החידוש הגדול, אני חושב שזאת אמירה נועזת, לא תיתכן מציאות ארוכת שנים, ארוכת טווח, שמצד אחד יהודים יתערו ויהיו בגולה, והסביבה הנוחית תקבל אותם, מבלי שמעמדם וצביונם הלאומי יתקרסם. לא החטא גורם להתבוללות, אלא המציאות החברתית, התרבותית, הפוליטית, זה שגורם להתבוללות. זה בציר אחד, וכאן אני חייב להגיד, ואני אגיד את זה בקיצור, אולי אתם תרשו לי, אתם יודעים מה, אני רואה שאני כבר מעריך, אני אשאר בציר הזה, אני אשלים את דברי המשך חוכמה, ובלי נדר, בפעם הבאה, לשבוע הבא, אני אחזור לציר נוסף, שהמשך חוכמה בונה בהקשר הזה של הגלות במהלך המורכב הזה, משום שכדי להסביר אותו, ידרשו לי עוד כמה דקות, ואני לא רוצה לקחת אותם עכשיו. אם כן, יש לנו כאן איזשהו מהלך שמסביר לדעת המשך חוכמה, מסביר לדעת המשך חוכמה את השינויים ההיסטוריים של גלות מגלות לגלות, של עקירה בתוך הגלות. אם תשאלו למה הוא מתכוון מבחינה היסטורית, אין ספק שיש כאן גירוש ספרד, גירוש ממקומות נוספים. אני חושב שאולי בדורו הוא מזהה את ההגירה לאמריקה, שכבר מתחילה עוד דרום אפריקה, שהיא די חזקה בימיו. ולכן הקיום היהודי בגולה, הוא בעצם מלווה בסערות, במשברים. ועל כך אומרת התורה, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם. מצד אחד, אני כן גורם להם ברוח שערה ושער איזושהי עקירה למקום אחר, אבל זה לא יחלה אותם חס ושלום. זה יהיה מתון. לא, אף גם זאת, ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם. כי אני השם אלוקיהם. לכן, אותו קיום בגלות שהוא קיום שנע כמטוטלת. במובן מסוים, המטוטלת הזאת היא בלתי נמנעת אם כביכול ברצונו של הקדוש ברוך הוא מסבב כל הסיבות לשמור על הלאומיות היהודית. כי אלמלא כן, עם ישראל לא יכול להיות נתון בתוך אומה, בתוך עמי נחר. נטוע שם היטב, מקובל ביניהם, מבלי שתהיה התבוללות ענקית. ואני חושב שם יש החוכמה יודע על מה הוא מדבר. משום שגלים אדירים של התבוללות היו בזמנו, ובימינו בכלל מי מדבר. באמריקה אנחנו יודעים שלמעלה מ-50 היהודים באמריקה מתבוללים. למעלה מ-50%. מי מדבר על דרום אמריקה, על צרפת, מספרים מדהימים, נוראים. אבל אנחנו בדרך כלל מפרשים את זה כחטא. המשך החוכמה מפרש את זה כבלתי נמנע. במשך תקופות ארוכות. זה נמנע בעזרת סייגים וגדרים. אפשר להשחות את זה. אפשר למנוע את זה בתקופות קצרות. אבל לאורך זמן זה לא יחזיק מעמד. כי יש כאן מסתירה בינינו, ואם נרצה, יש פה הטבע האנושי שדיברנו עליו קודם. הטבע של אדם שהוא מעורה בתוך סביבה נוכרית, זה להתערות בה ולהתאמע בה. כן, גם בקשרי חיתון. השמירה על הצביון היא לא תמיד מספיקה, היא קשה מאוד, היא עומדת נגד הטבע האנושי. היא יכולה להחזיק מעמד תקופות קצרות יותר. זה חידוש אדיר של המשך חוכמה. ולכן הנסיעה הזאת, המסעות האלה, אחת לכמה מאות שנים, בתוך הגלות, מתחולל איזשהו משבר קשה, נורא, מכאיב, גירוש, צרות, נסיעה למקום רחוק, בנייה של קהילה יהודית חדשה. זה תיאור של תולדות ישראל בגלות בציר אחד. אבל בזאת לא די. בפעם הבאה נתחיל את השיעור, בעזרת השם, בציר השני שמסביר את תנועת המטוטלת הזאת בגלות, וגם נשאל האם המשך חוכמה חזה את השואה. נפתח את זה, נפתח בנושא הזה בפעם הבאה, ולאחר מכן נעבור לפרשת השבוע של שבת הבאה, פרשת במדבר, תחילת הספר. עד כאן שבת שלום לכם.